كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخم إشيم لشاعة شتم أسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم وهراينو متخيلين تشدورينو لها يوم شيشي 20 بماي 2022 ونجيش لخم تتوخني تشفويت شل هايوم تخدشوت بنصف لبرشانوت شل هايوم لخلخم أنو مأخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט העלה רעיון חדש ישן למלחמה בפעולות של הפלסטינים. הקמת כוח חמוש שיתבסס גם על אזרחים מתנדבים, חלקו מעמותת השמירה השומר החדש, שיפעל לא רק במצבי חירום או במקרים של הפרת סדר, אלא גם בעת שגרה. ככל שהדבר יתבקש, כפי שהסביר בישיבת הממשלה. עוד אמר בנט כי הנחה את המועצה לביטחון לאומי להציג עד סוף החודש תוכנית סדורה ומתוקצבת להקמת משמר לאומי אזרחי. לדבריו, בכוח החדש ישתתפו שוטרי משמר הגבול וכוחות מיומנים של מתנדבים ומילואים. הפעולות האחרונות הם אומנם הרקע המיידי לרעיון, אך שורשיו, כפי שבנט עצמו אמר, באמותים שפרצו בתחילת מערכת שומר החומות בחלק מהערים שחיים בהן יהודים ופלסטינים. באירועים במאי הגיעו ללוד שיירות של מתנחלים נושאי נשק בהזמנת הגרעין התורני המקומי ובסיוע העיירה, באמתלה כדי להגן על התושבים. גורמי ימין בכנסת ומחוצה לה העלו אז גם את הדרישה להסדרת פעילות של כיתות כוננות בין סוגריים של יהודים בערים המעורבות שיהיו בפיקוח המשטרה או מג"ב. התומכים ביקשו לחכות את המסגרות החמושות בהתנחלויות ולייבא אותן לתחומי ישראל. מאזינים יקרים, אופן ההפעלה של המשמר החדש טרם פורסם, אך קביעת בנט כי הוא יופעל באירועי חירום והפרות סדר וגם בשגרה אמורה להדליק נורת אזהרה. כל שימוש בסמכויות שלטוניות בידי אזרחי מחייב זהירות, שקיפות ופיקוח הדוק. ספק רב אם אלה כוללים, למשל מתן רשות ליהודים חמושים לחפש או לאתר חשודים פלסטינים בימים מתוחים ובמקומות רגישים. כוחות ישראל מחויבים לפעול בשוויון כלפי כלל האזרחים. שימוש בגופים רשמיים למחצה שיפעלו בתחומים אפורים ורחבים למדי הוא שער שגורמים אינטרסנטיים עלולים לנצל להכנסת שיקולים זרים מהוכחת המשילות ועד ביטויים אחרים לעליונות יהודית. הפיקוח המקצועי והציבורי כאחד על התארגנויות כאלה יהיה רופף וחלקי. אין זה הדרך להשיב את הביטחון האישי לאזרחים כדברי בנט, אלא פתח למלחמת אזרחים. החלום על משמר לאומי אזרחי שיפטרל בערים ויספק ביטחון לתושביהן הוא אשליה מתעתעת. הפרטת הביטחון ומסירתו לכוחות שיורכבו כנראה מיהודים בלבד מסוכנות ומשדרות מסר מאיים לציבור הפלסטיני. מדובר בגפרור מסוכן בוודאי לחיים בערים המעורבות. את היוזמה הזאת יש לקבור מיד. עד כאן תוכנית השבוע. ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. הנשיא אברהים רייסי אמר אתמול חמישי כי המדיניות העקרונית של הרפובליקה האסלאמית באיראן היא לתמוך בריבונות של כל המדינות כולל אזרבייג'אן, ואמר כי היחסים הבונים בין המדינות השכנות, במיוחד איראן ואזרבייג'אן, הם הגורמים החשובים ביותר לביסוס הביטחון והיציבות באזור. במהלך קבלת פנים לסגן ראש הממשלה של אזרבייג'אן, שאהין מוסטפוב, הדגיש רייסי כי איראן מברכת על פיתוח שיתוף הפעולה הפוליטי, התרבותי והמסחרי עם אזרבייג'אן, וקבע כי יישום ההסכמים בין טהרן לבאקו בתחומים השונים כמו הכלכלה והתחבורה מחייב לנקוט בצעדים מעשיים מצד מדינת אזרבייג'אן. בהתייחסו ליחסים ההיסטוריים בין שתי המדינות, אמר הנשיא רייסי, לאיראן ואזרבייג'אן הקשרים תרבותיים ודתיים הדוקים ואסור לאפשר לגורם כלשהו לפגוע בהם. רייסי הדגיש כי ארצות הברית והישות הציונית אינן ידידות למדינות האזור והעולם, בעוד יחסים בונים בין המדינות השכנות, במיוחד איראן ואזרבייג'אן, הם הגורמים הגדולים ביותר לביסוס הביטחון והיציבות באזור. הסגן ראש ממשלת אזרבייג'אן ציין מצדו לפגישה האחרונה בין נשיא איראן ואזרבייג'אן והדגיש כי ארצו נחושה ליישם את ההסכמים בין שתי המדינות. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן שוחח טלפונית עם מקבילו הרוסי סרגי לברוב במגוון נושאים בינלאומיים דחופים, כולל השיחות ביחס לאפשרות של חידוש הסכם הגרעין. משרד החוץ הרוסי פרסם הודעה בה נאמר כי השיחה בין לברוב ועבדוללהיאן התקיימה אתמול חמישי ביוזמת הצד האיראני, והדיונים נסובו על הנושאים הראשיים ביחס ליחסים הבילטרליים והסיכוי לחזרה ולמימוש תוכנית העבודה המשותפת. שני שרי החוץ החליפו דעות גם על מספר נושאים אזוריים ובינלאומיים דחופים, לרבות ההתפתחויות האחרונות באוקראינה, לאור המשך הפעולה הצבאית הרוסית במדינה. בחסות שר ההגנה אלוף מוחמד רזה אשטיאני, הושק אתמול חמישי מטוס התובלה הקל סימורג מתוצרת מומחי התעשייה האווירית במשרד ההגנה בחברת היסה באספהן. בנאום שנעשה במהלך הטקס אמר שר ההגנה אלוף מוחמד רזה אשטיאני כי אחד היתרונות או היתרונות של מטוס התובלה הזה מתגלם בכך שביכולתו לספק שירותי חירום והצלה, והוסיף שיש תוכנית להמשיך ביצור מטוסים כאל כדי לשרת את האינטרסים של המדינה. עוד אמר כי יש דגם דומה למטוס הזה שמשתמשים בו בתחום הביטחוני. שר ההגנה סכם בכך שיש למעלה מ5,000 חברות פועלות בתחום של ייצור מטוסי התובלה במדינה. הדובר בשם הכוחות האיראניים אלוף אבו פזל שקרצ'י אמר כי איראן מקיימת שיתוף פעולה עם מדינות אחרות לייצוא וייצור מלטים לצורכי סיור. אלוף שקרצ'י ציין בראיון לערוץ השישי בטלוויזיה האיראנית חבר לביקורו האחרון של הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי בטאג'קיסטן, ואמר כי הרמטכ"ל מבקר במדינות אחרות כולל טאג'קיסטן במסגרת הדיפלומטיה הביטחונית, כאשר במהלך הביקור נחתם הסכם בתחום המלחמה בטרור בנוסף להבטחת הגבולות ועריכת תרגילים משותפים בין שתי המדינות. שקרצ'י שהתייחס לחניכת מפעל לייצור מלטים בטאג'קיסטן במהלך הביקור של רב אלוף בקרי אמר כי מפעל זה מיועד לייצור רחפני סיור בלבד. וביחס לשיתוף הפעולה עם מדינות אחרות בייצור רחפנים, אמר כי איראן היא אחת המדינות המתקדמות באזור בייצור רחפנים אל שמספקים את צורכי ההגנה והביטחון תוך שיתוף פעולה עם המדינות האחרות. אחרי שהשר לביטחון הפנים של ישראל עומר בר-לב החליט שמצעד הדגלים שיתקיים בעיר הקודש ב-29 במאי יעבור גם השנה דרך שער נבלוס ובשכנות המוסלמיות בעיר העתיקה, פלגי ההתקוממות הפלסטיניים ברצועת עזה העבירו באמצעות מתווכים אזהרה לישראל, כך דווח ברשת אל-מיאדין. הפלגים מסרו כי לצעד זה יהיו השלכות משמעותיות, הצהירו שלא יאפשרו למצעד להתקיים במתווה הנוכחי שלו ואימו כי לא יסכימו לחציית קווים אדומים בעיר הקודש. חברת הכנסת רידה רינאוי זועבי ממפלגת מרץ הודיעה על פרישתה מהקואליציה שאיבדה את הרוב אל מול האופוזיציה. היא לא התקינה אף אחד במהלך ובמפלגתה קיבלו זאת בהפתעה ודורשים ממנה להתפטר מהכנסת. במכתב ששלחה לראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט ושר החוץ יאיר לפיד כתבה רינאוי זועבי כי בחודשים האחרונים ומתוך שיקולים צרים של פוליטיקה ראשי הקואליציה העדיפו לשמר ולחזק את הצד הימני שבה. שוב ושוב ראשי הקואליציה העדיפו לנקוט בעמדות נציות נוקשות וימניות בסוגיות יסוד חשובות מאין כמותן לכלל החברה הפלסטינית. אל-אקצא, שייך ג'ראח, מפעל ההתנחלויות והכיבוש, הרס הבית הפקעת הקרקעות ביישובים הפלסטינים בנגב וכמובן חוק האזרחות. יושבת ראש סיעת מרץ, חברת הכנסת מיכל רוזן, הגיבה לפרישתה מהקואליציה של חברת מפלגתה רידה רינאוי זועבי ואמרה כי בכוונתי לפעול בכל כוחי לשכנע אותה לחזור ולפעול עם הקואליציה. גם אם יש סיבות לפרק את הממשלה, אף אחת מהן לא טובה מהאלטרנטיבה האיומה. רוזן הוסיפה, האינטרס הרחב הוא לעשות הכל למנוע כדי בחירות נוספות ולבלום את חזרתו של הימין הקיצוני למסדרונות השלטון. שר החוץ יאיר לפיד הודיע כי הוא שוחח עם חברת הכנסת זועבי, שהצהירה היום או אתמול כמובן על פרישה מהקואליציה, והשניים צפויים להיפגש ביום ראשון. לדברי לפיד, השיחה הייתה באווירה טובה, נפגש כדי למצוא פתרון חיובי למצב. סגן שרת הכלכלה יאיר גולן ממרץ הגיב לפרישתה מהקואליציה של חברת הכנסת ממפלגתו רינאוי זועבי, שלא התקינה אף אחד על החלטתה ואמר, זה מאוד מאכזב ומצער, דברתי איתה השבוע בכנסת ולא היה לכך רמז. אני קורא לחברת הכנסת לחזור בה מהטעות הפטלית הזו. חבר הכנסת מוסי רז ממרץ אמר, צריך ללמוד מה קרה, לדבר איתה, ואני מקווה שנוכל ליישר את ההדורים. אני חושב שנוכל למצוא פתרונות. מצדו חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו אמר כי ראשי קואליציית השינוי, תראו לאן הגענו. חברת כנסת ממרץ מהצד שלנו עומדת להחזיר את נתניהו. אכלנו את הדגים המסריחים, איבדנו את אמון הציבור וגורשנו מהעיר. כך לפי חבר הכנסת אלי אבידר. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד. מאזינים יקרים, נמשיך בפרשנות של היום. לא יאמן, אמר השבוע בנימין נתניהו באנגלית, כפי שהוא אוהב, כשיצא מהגיחה היומיומית שלו, המתוזמנת היטב מעולם בית המשפט שבו מתנהלת חקירתו הנגדית של עד המדינה שלמה פילבר בתיק 4000 שבו הוא עצמו הנאשם העיקרי. ואכן לא יאמן, גם בעברית וגם באנגלית, כשנזכרים שנתניהו דורש מסיעת הליכוד להצביע נגד הצעת החוק ממדים ללימודים, שלפיה לוחמים, חיילים בודדים וחיילים ממעמד סוציו-אקונומי מיוחד יהיו זכאים למלגת לימודים אקדמיים בגובה 66% מעלות שכר הלימוד. בישיבת סיעת הליכוד נחלקו הדעות בעניין הזה. חלק מהחברים כמו יואב גלנט, חבר הכנסת קרן ברק ואחרים סברו שיש לתמוך בחיילים וכי אין בכך משום תמיכה בקואליציה או בממשלה. זוהי תמיכה בלוחמים, בחיילים, אמרו. היו אף שדרשו הצבעה חשאית בסיעה בעניין זה, אבל מזה שנים רבות איש לא מעז באמת להרים ראש נגד ראש הממשלה, כפי שהם קוראים לו, אף שכבר אינו ראש הממשלה. הדיקטטורה חוגגת. כולם מבינים ההתנגדות לחוק לא תפיל את ממשלת בנט השנואה כל כך על נתניהו ועל הליכוד. היא תפגע רק בלוחמים, בחיילים הבודדים, במאותי היכולת. ועוד משהו, גם הציבור כועס מאוד ולא מבין את ההחלטה המקוממת הזו. הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שהוא אבי התוכנית, התבטא בחריפות נגד ההחלטה. כך ההחלטה הזו פוגעת עכשיו גם בליכוד. והנה, לאחר שהשר בני גנץ צייץ בטוויטר שפנה ליושב ראש האופוזיציה וביקש ממנו להירתם או להעביר את החוק שיעלה ביום שני הקרוב, ונתניהו עדיין עמד בסירובו, התפתח בסיעת הליכוד מרד של חברי כנסת המבינים את המשמעויות, לרבות אל הפוליטיות, ומסרבים להמשיך וללכת אחריו בעיניים עצומות לרווחה. חברי הכנסת יובל שטיינץ, ניר ברקת, אלי כהן, פטין מולה וגילה גמליאל הצטרפו לקודמיהם ודורשים להצביע בעד. לא בעד ממשלת בנט לפיד, בעד החיילים הלוחמים. חייבים להפסיק לראות הכל מבעד למשקפיים צרים המביאים רק צרות וצרורות של כללות, נבולי פה, שנאה והסתה. אם זה לא יקרה ולא ינתן לכל הפחות חופש הצבעה לחברי סיעת הליכוד, יהיה בכך משום כשל ערכי ממדרגה ראשונה. נכון שהכנסת ידעה קרבות פרלמנטריים מרים, אבל ידעה גם שיש אחריות לאופוזיציה. קוראים לזה ממלכתיות. בשנים האחרונות הליכוד איבד כל שמץ של ממלכתיות, גם כאשר היה עדיין בשלטון, וגם עכשיו מהאופוזיציה. אין יותר מדי תקוות כבר, ובכל זאת, האם ייתכן שיש אור בקצה המנהרה? האם ייתכן שמספר חברי כנסת בסיעת הליכוד יעמדו בהחלטתם שלא ללכת בכל מחיר אחרי השגיונות של יושב ראש האופוזיציה, ביבי? התגובה, למרבה הצער, כנראה היא לא. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. חבר הכנסת שלמה קרעי מהליכוד הגיב לפרישתה של חברת הכנסת רידה רינאוי זועבי ממרץ מהקואליציה, שאיבדה את הרוב, וכתב בטוויטר כי יש אנטי ציוני כמו זועבי שאפילו כשיש בידיהם ממשלה אנטי ציונית על מלא, קשה להם. האמת היא צודקת, זו ממשלה בלי שום ערכים, מכרו את הכל מימין ומשמאל בשביל כבוד ושררה. חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד כתבה, אין להם רוב, אין להם מנדט ואין להם זכות קיום. מצדו חבר הכנסת מיקי זוהר כתב כי חברת כנסת נוספת פורשת מהקואליציה ההזויה הזו, זה הזמן לשמור על אחדות ולכידות כדי להפיל את הממשלה. שר הבריאות של ישראל ויושב ראש מרץ ניצן הורוביץ הגיב בציוץ בטוויטר לפרישתה מהקואליציה של חברת מפלגתו רידה רינאוי זועבי, וכתב כי הקואליציה שלנו חשובה ואנחנו פועלים כדי לשמור עליה. פירוקה יהיה פרס לנתניהו ובן גביר, ונזק גדול לחברה כולה, יהודים ופלסטינים. הוא הוסיף כי מרץ ואני מחויבים לכל מאמץ כדי לייצב את הממשלה ולהבטיח את המשך קיומה. את המחלוקות בממשלה נפתור בתוך הבית, דברי הורוביץ. סגן שר החוץ הרוסי מיכאל בוגדנוב אמר כי מוסקבה התאכזבה מההצהרות האנטי-רוסיות של מספר בכירים ישראלים, וציין כי הדבר לא תואם את היחסים הקיימים בין שתי המדינות. עוד הוא אמר כי רוסיה סומכת על כך ששותפנו הישראלים לדבריו ינקטו עמדה מאוזנת ואובייקטיבית יותר בנוגע למצב באוקראינה. ביממה האחרונה נכנעו 771 חיילים אוקראינים נוספים שהתבצרו במפעל הפלדה אזובסטל, מעוז ההתנגדות האוקראיני האחרון בעיר הנמל האסטרטגית מריופול. כך מסר משרד ההגנה הרוסי שלפיו מיום שני נכנעו כ-1730 לוחמים אוקראינים. המשרד הוסיף כי 80 מהחיילים שפונו ב-24 השעות האחרונות היו פצועים. נשיא צרפת עמנואל מקרו אמר בפגישה עם נשיאת מולדוויה מאיה סנדו כי לא ניתן לשלול שהסכסוך הצבאי בין רוסיה לאוקראינה התפשט למדינות שכנות. בשבוע שעבר שר החוץ של מולדווה ניקו פופסקו אמר לסוכנות הידועות רויטרס כי גורמים בקרב הבדלנים הפרו-רוסיים בחבל במדינה מנסים לייצר מתיחות באזור לפי טענתו. מקרו הוסיף כי האיחוד האירופי צריך להגיב במהירות לבקשת מולדוויה להצטרפות לאיחוד. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד.